אנחנו ממשיכים בלימוד המאמר וספרתם לכם. עצרנו בעמוד 68 בקטע המתחיל במילים ובזה יובן. בקטע הקודם למדנו שאחרי האריכות הגדולה שהיה כאן במאמר להסביר את המושג של ספירת החסד וכל מה שכלול בספירת החסד בצד של הקדושה, אחר מכן למדנו שהרי זה לעומת זה עשה אלוקים, שיש גם כן את השבע המידות של חסד בצד של הקליפה. וסיימנו את הקטע האחרון, שבעצם העבודה בספירת העומר, שאדם יברר את המידות שלו. דהיינו, ישתמש במידות של הנפש האלוקית, ובאמצעותם הוא יזכך את המידות של הנפש הבהמית. יעלה אותם למעלה, יעלה אותם לקדושה. ומה המטרה? להיות מוכנים למתן תורה. האדמו"ר הרבי אמר שכדי להצליח בעבודה כזו מורכבת צריך נתינת כוח מיוחדת. והכוח המיוחד שהיה לעם ישראל, שלכן הם יכלו להשפיע על כל המידות של הנפש הבהמית, את הכוח הזה קיבלו בשעת יציאת מצרים. מה היה ביציאת מצרים מיוחד? שעד הם קיבלו את הכוח, אז הרי אמרנו שביציאת מצרים היה התערות הדלילה. היה גילוי אלוקים מאוד מאוד גבוה. הגילוי הזה, מה שנקרא בהגדה, אני ולא אחר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, כמו שהיה לשון שהיה גילוי מעצמותו התברך. בגלל שהיה כזה גילוי גדול, אז לכן הם הצליחו והם יצליחו לפעול את זיכוך המידות. רק הלשון בקטע שלמדנו היה שהסיבה למה הגילוי היה מבחינה כל כך גבוהה זה כאילו מחוסר ברירה. כי אם הגילוי היה מדרגה נמוכה, אז היה לשון לא רק שזה לא היה גואל אותם אלא אדרבה. אז הגילוי היה דווקא מעצמות שלמעלה מסדר השתלשלות. וזה נקרא פסח מלשון דילוג. הנקודה הזו יבוא עכשיו הבהרה יותר מפורטת לנקודה הזו, וגם רמז בפסוק שההתחלה של ספירת העומר מתחיל בגלל הנתינת כוח המיוחדת הזו של גילוי העצמות שהיה ביציאת מצרים, וככה זה קורה גם בכל שנה ושנה אחרי חג הפסח שמתחילים לספור את ספירת העומר. הרבי מתחיל ואומר ככה, בזה יובן מה שכתוב, ספרתם לכם ממחורת השבת דייקה. התורה מדייקת וכותבת שהספירה צריכה להתחיל ממחורת השבת. מה הפשט ממחורת השבת? כידוע, שהרי בזה הצדוקים טענו שהכוונה היא שבת כפשוטו, שיתחילו תמיד ביום ראשון, אבל הרי הפירוש האמיתי, מה כאן הכוונה ממחורת השבת? ממחורת הפסח. אבל למה התורה הייתה צריכה לכתוב ממחורת השבת? ואחר כך יבוא תורה שבעל פה ויבהיר לנו שהכוונה היא ממחורת הפסח. לכאורה, למה שהתורה לא תכתוב מלכתחילה? וספרתם לכם ממחורת החג, ממחורת הפסח. ואז לא היה גם שום ויכוח, הכל היה ברור. למה צריך לכתוב דווקא ממחורת השבת? אומר הרבי, על פי מה שאמרנו בקטע הקודם, שכדי להצליח בעבודה של ספירת העומר, זה חייב לבוא מבחינה אלוקית כל כך גבוהה, צריך להיות גילוי של עצמותו יתברך, כדי שיהודי יהיה לו כוח לזכך את המידות שלו, עכשיו נבין למה כתוב ממחורת השבת, וגם נבין למה זה חייב לבוא דווקא מדרגה כל כך גבוהה. אז אומר, ובזה יובן מה שכתוב, וספרתם לכם ממחורת השבת דייקה, ולא ממחורת הפסח. לא כתוב ממחורת הפסח, אלא ממחורת השבת. מדוע? כי עניין מחורת השבת מורה על בחינה לנעלית זו. דווקא הביטוי ממחורת השבת מרמז על הגילוי המיוחד שהיה בפסח, שבכוח זה יש את האפשרות של ספירת העומר. הבחינה הזו של גילוי עצמותו התברך, גילוי העצמות. למה גילוי העצמות מרומז במילים ממחרת השבת. אז הוא מסביר. דהיני, כללות סדר ההשתלשלות ובהגבלה בגדרי הזמן. כל סדר ההשתלשלות, מהבחינה הכי עליונה, מהעולם הכי עליון, עד כל סדר ההשתלשלות של סדר העולמות הרוחניים, על אחת כמה וכמה בעולם הגשמי שלנו, הכל מוגבל בגדרי הזמן. יש גדרי מקום ויש גדרי זמן. גדרי הזמן זה אחד מההגבלות הבסיסיות של כל סדר ההשתלשלות. קדימה ואיחור. זמן זה לא תמיד מבחינת שעון, שעה קודם ושעה אחר כך, אלא יש גם סדר שנקרא קדימה ואיחור. זה כמו שנגיד שהאבא הוא לפני הבן. אז האבא הוא לפני הבן, זה לא מבחינת, ברור שגם לפנה מבחינת הדור, מבחינת הזמן. אבל זה כזה סדר, שאין כזה מציאות שהבן יוולד לפני האבא. יש סדר זמנים, יש סדר של תהליכים. אז כל המושג של קדימה ואיחור, זה נקרא גדר של זמן. למעלה יותר, יש עולמות יותר גבוהים, שלא שייך לומר שם גם כן את הביטוי של קדימה ואיחור, שזה למעלה מכל הגדר הזה של זמן. אז יש בחינה, קוראים לזה בסגנון יותר עמוק, סגנון שכתוב בזוהר, בעץ חיים, מתי ולא מתי. מתי ולא מתי פירושו נוגע ולא נוגע. זה כמו דומה למושג של זמן, כי מושג של זמן זה כמו דומה לדופק של הלב, של אדם, זרימת אדם שהולך באופן של רצו ושוב, הולך וחוזר, הולך וחוזר, זה גם כן מושג של קדימה ואיחור, וזה בקבלה, בעץ חיים ובזוהר, מדובר על הבחינות הרוחניות הגבוהות יותר, שגם שם יש סוג של סדר של מתי ולא מתי, שזה מרמז על המושג של קדימה ואיחור. וכמבואר במקום אחר, כמו שהדבר מבואר, רבי הצמח צדק מדבר על זה בעריכות בספר המצוות שלו, שזהו עניין סדר זמנים. יש הרי ידוע לשון, המדרש אומר, כמאמר הזל, חזל אומרים במדרש, מלמד שהיה סדר זמנים קודם לכן, לפני שהיה זמן, לפני ששת ימי בראשית, לפני הרגע הראשון של יום אחד לבריאה. אז לפני כן, אומר המדרש, היה סדר זמנים. אז זה לא זמן מבחינת ימים שאפשר לספור, אבל יש מושג של סדר זמנים. ידוע גם שיש מושג שנקרא יובלות, כתוב הרי שאנחנו נמצאים כרגע ביובל השני, כל הששת אלפים שנה שלנו, זה בשמיטה, בשמיטה השנייה. יש לפני זה, כתוב ברוחניות, היה לפני השנים האלה, היה שמיטה קודמת, ואנחנו בשמיטה השנייה, לאחר מכן יש עוד שמיטות ועד 50,000 יובלות, כמובן שהארי הקדוש אומר שהכל ברוחניות, לא מבחינת מציאות גשמית. אבל עצם ההגדרה של דרגות, זה מראה על עניינים ומצבים או בחינות נעלות יותר, קדומות יותר ומצבים מאוחרים יותר. על כל פנים, נקודת הדברים שכל סדר ההשתלשלות יש לו הגבלה כללית שקוראים לזה גדרי הזמן. המושג של גדרי הזמן הוא מושג רחב שבכל עולם או בכל בחינה יש לו את ההגדרות המדויקות שלו. אבל הכל נמצא תחת הגבלה כללית של גדרי הזמן. אך בשביל בירור כל סדר ההשתלשלות, כדי שסדר ההשתלשלות יהיה זך, יהיה מבורר, יהיה מושלם, מעומק רום עד עומק תחת, כדי שמהבחינה הכי עליונה, הכי נעלית, עד לבחינה הכי תחתונה, הכל יהיה מבורר, הכל יהיה מתוקן, עד פרטי המידות דנפש הבהמית כנל, עד שאפילו הנפש הבהמית שהוא נמצא בעומק תחת, שהוא בבחינה הכי תחתונה, גם הוא יהיה מזוכח ומבורר ומתוקן ונעלה. אז כדי לתקן את סדר ההשתלשלות, אז הדבר דומה כמו שיש לשון, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. גם שנמצא בתוך הכלא, הוא לא יכול בעצמו לצאת מהכלא. הוא צריך שכדי שהוא יצא מהכלא, צריך מישהו שהוא משוחרר, שהוא לא בכלא, הוא יוכל להוציא אותו החוצה. כמו הביאור הידוע, למה יעקב אבינו לא רצה שיקברו אותו במצרים, הוא רצה דווקא להיות ולהתאמן בארץ ישראל, כי הוא רצה שהוא מבחוץ יוכל לפעול את יציאת מצרים. אותו הדבר גם בענייננו, כדי שסדר ההשתלשלות של כל הבריאה, עד לעומק תחת, עד למידות התחתונות של הנפש הבהמית, כדי שכולם יוכלו להיות מזוכחים ומתוקנים, אז את הכוח לתקן את סדר ההשתלשלות, זה חייב לבוא מבחינה כזו שהיא למעלה מסדר ההשתלשלות. צריך להיות הגילוי מבחינה שלמעלה מסדר ההשתלשלות. והרי אמרנו קודם שסדר ההשתלשלות נקרא זמן, גדרי זמן, הוא מוגבל בגדרי הזמן. אז הבחינה שהיא למעלה מסדר ההשתלשלות, זה נקרא למעלה משלימות הזמן. בחינה כזו שהיא למעלה מכל הגדרים של זמן. זה המקור שמשם מקבלים את הכוח לזכך ולתקן את כל סדר ההשתלשלות. אחרי שאנחנו מבינים את ההיגיון שבזה, שכדי לזכך את התחתון, סדר ההשתלשלות, הנתינת כוח חייבת לבוא מבחינה עליונה. על פי זה נבין מה הפסוק אומר לנו, ספרתם לכם. וספרתם, אמרנו הרי במאמר קודם, שהפירוש המילה וספרתם זה מלשון ספירות ובהירות, וספרתם זה מלשון זיכוך. אז וספרתם לכם, כדי שאתם תצליחו לספור, לזכך, להעלות, אז הכוח תקבלו ממחורת השבת. מה הפירוש ממחורת השבת? וזהו עניין ממחורת השבת. יש שבת ויש משהו שהוא ממחורת השבת, ממחורת השבת פירושו מעל השבת. מה זה שבת? זה שבת הוא תכלית העילוי שבגדרי הזמן. בגדרי הזמן המוכרים לנו, יש לנו את ששת ימי השבוע, ואחר כך בא השבת. השבת זה היום הכי נעלה מכל ימי הזמן, מכל ימי השבוע. זה בתחילה באים ששת ימי החול, ולמעלה מהם הוא יום השבת, שהוא מקודש מכל הזמנים. היום הקדוש מכל ימי השבוע זה השבת. כמו שכתוב, כמו הפסוק הידוע שכתוב בתורה בפרשת כי תשא, כי ששת ימים זה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וביום השביעי שבת ויהי נפש. אז יום השביעי, מה זה ויהי נפש? זה כמו שמשל שמופיע בחסידות, שאדם שעובד קשה, הכוחות שלו יוצאים מהנפש ומתגלים באיברים, כל איבר לפי התכונות שלו. מה קורה כשהוא נח, כשהוא נופש? אז כל הכוחות חוזרים חזרה מהאיברים, ששם הם היו פעילים, וכולם מתקללים חזרה בנפש שלו. חוזרים לשורש, חוזרים למקור. אז שבת זה היום הכי נעלה, שמה קורה אז? כל הכוחות, כל ימי השבוע, עולים ומתקללים. אבל בעצם שבת הוא חלק מהמסלול. הוא חלק מהתוכנית של הבריאה. כמו שהבריאה לא הושלמה עד שלא בשבת, כמו הלשון הידוע שהקדוש ברוך הוא לפני שבת אמר, מה העולם חסר? מנוחה. בא שבת, בא מנוחה. שבת זה חלק מתוכנית הבריאה. רק מה? זה בבריאה החלק הכי משובח, הכי נעלה, הכי גבוה. כמו שהוא אומר במשפט הבא, אחף על פי כן, הרי גם שבת הוא בגדרי הזמן. שבת הוא חלק מהתוכנית של הזמן, הוא יום השביעי של השבוע. אלא שהוא זמן דקדושה. אמנם הוא יום קדוש, הוא יום נעלה, הוא לא דומה לששת הימים שלפניו, אבל הוא עדיין בתוך המסגרת, בתוך סדר ההשתלשלות. ואם כדי לזכך את סדר ההשתלשלות, חייבים שזה יבוא ממקום כזה, שלמעלה מסדר ההשתלשלות, אז לכן הגילוי ממדרגה זו, אם הגילוי היה רק מחלק מסדר ההשתלשלות, או אפילו אם הגילוי היה רק משבת, שבת שזה יום נעלה, אם הגילוי היה רק משבת, שהיא השלימות בסדר ההשתלשלות, שבת זה היום הכי נעלה והכי מושלם בתוך סדר ההשתלשלות, דיו רק להפקיע את עצמו. כוחו של שבת זה להפקיע את עצמו, לתקן את עצמו, אבל לא לתקן את כל הימים התחתונים ביותר. הוא חלק מההגבלה של הבריאה, חלק מהגבול של הבריאה, אז כאילו מספיק שהוא זך, הוא נעלה, אבל הכוח שלו לזכך את כל אלה שמתחתיו, הם חלק מהמהלך וחלק מהתוכנית של הזמן, אז איך הוא יוכל לתקן את כולם? הימים, ימי החול הם חול, השבת הוא ברמה יותר גבוהה, אבל הוא חלק מהבריאה. זה נקרא דיו להפקיע את עצמו. דיו שהוא מציל את עצמו, שהוא יום קדוש. אבל איך הוא יכול לזכך את כל החלקים הנמוכים? להעלות את סדר ההשתלשלות. הוא יכול אפילו להעלות את סדר ההשתלשלות באופן כללי. הימים בכללות יכולים להזדכך. החלק העליון של הימים, החלק הטוב של הימים, יכולים להזדכך, אבל לא לברר גם את העומק תחת. פרטי המידות לנפש הבהמית, כמו שכתוב, שאדם שכל השבוע עובד על עצמו, כל השבוע הוא מזדכך, מגיע שבת, זה נקרא שבת שבתון, זה מתעלה עוד יותר. אבל החלקים הנמוכים ביותר של השבוע, שלא עבדו על עצמם ולא זיקחו את עצמם, הם לא מתעלים בשבת, הם לא נהיים אוטומטית גבוהים. רק החלק הזך יותר יכול להתרומם בשבת. אבל את העומק תחת, את הדברים שהם מאוד מאוד נמוכים, שזה פרטי המידות לנפש הבהמית, דהיינו הפיכת השטודל לאום הזה, לקחת גם את השטודל לאום הזה, גם את המידות המגונות של הנפש הבהמית על כל פרטיהם, שזה לאום הזה מוחלט, שטות מוחלטת, ואת זה לרומם, את זה לזכך, אם הכוח היה רק בא מחלק מהבריאה, חלק מסדר ההשתלשלות, אפילו חלק מעולה ומשובח, אבל עדיין חלק מסדר ההשתלשלות, דהיינו משבת, לא היה בזה את הכוח לרומם עד לבחינות הנמוכות ביותר. ולכן, והכוח עלו ספרתם לכם, בירור השטודל לאום הזה, כדי להצליח לברר את השטודל לאום הזה, כדי שיהיו ספרתם, מלשון ספירות ובהירות, לכם, לכם, זאת אומרת, אפילו הבחינות הפנימיות הנמוכות ביותר שיש אצל האדם, הנפש הבהמית שלו, שגם זה יהיה מבורר וזך, וממחרת השבת, זה חייב לבוא מדרגה כזו, מבחינה כזו, שהיא למעלה מהשבת, למעלה מהבריאה, למעלה מסדר השתלשלות, היינו בחינה שלמעלה מבחינת השבת, שזה עצמותו ומהותו יתברך, שלמעלה מסדר ההשתלשלות לגמרי. כמו שאמרנו קודם, שהגילוי שהוציא את עם ישראל ממצרים, היה לא מלאך ולא שרף ולא שליח, היה חייב לבוא, כל הבחינות האלה הן בחינות נעלות בהשתלשלות, אבל היה צריך להיות, הוא פסח הוויה, דילג למעלה מכל הגדרים. כשם שביציאת מצרים בפעם הראשונה, כמו שבפעם הראשונה כשעם ישראל יצאו ממצרים, ואז היה הפעם הראשונה שבכלל הם קיבלו את העבודה, את התפקיד, את היכולת לזכך את עצמם. היה הכוח לעבודה דבירור הנפש הבהמית. איך היה להם כוח לברר את הנפש הבהמית בפעם הראשונה שיצאו ממצרים? זה היה על ידי גילוי העצמות שביציאת מצרים, כמו שביציאת מצרים היה צריך להיות גילוי אלוקים מאוד מיוחד וגבוה, כדי שיהיה להם את היכולת ואת הכוח להכין את עצמם למתן תורה אז בשנה הראשונה. אז על דרך זה הוא בעבודת ספירת העומר. אותו הדבר שמדובר בכל השנים אחרי יציאת מצרים, בתקופה הזו של ספירת העומר, שאדם צריך לעבוד על המידות שלו, שבמצוות זה ספירת העומר לדורות, אז זה חוזר על עצמו כל שנה, אותו הדבר מה שהיה בפעם הראשונה. כתיב על זה נאמר בתורה שזה לדורות, וספרתם לכם, המצווה של ספירת העומר, שהיא מצווה לדורות, זה צריך לבוא ממחרת השבת. לכן התורה כתבה בדווקא את הביטוי ממחרת השבת, והיא לא כתבה ממחרת הפסח. שהכוח לזה, הכוח להצליח בעבודת הספירות והבהירות, הוא מבחינת ממחרת השבת. ועל ידי העבודה שבאה מכוח זה, דווקא כאשר יהודי עובד את הקדוש ברוך הוא עם הכוח הנפלא שהוא קיבל ממחרת השבת, שהוא קיבל מלמעלה מסדר ההשתלשלות, מה שהוא קרא לזה פה הגילוי של העצמות, מגיעים אל הגילוי דמתן תורה. זה מכין אותנו לגילוי של מתן תורה, של זה נאמר בפסוק הביאני המלך חדריו. הרי הוא הביא בתחילת המאמר את הפסוק שכתוב בתחילת שיר השירים, הפסוק הרביעי של שיר השירים, מושכייני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. ומה היה הביאור? שמושכייני הולך על יציאת מצרים, שאז הקדוש ברוך הוא משך אותנו מלמעלה בהתערות עד לילה, ואחריך נרוצה זה עבודה של ספירת העומר, ואז מגיעים לביאני המלך חדריו, שזה במתן תורה, שהמלך מכניס אותנו לחדריו, שנותן לנו את התורה, באופן שעצמותו של הבורא מתגלה בתורה. גילוי עצמות אינסוף ברוך הוא, דענה נפשי כתבית יבית, שכשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, המילה הראשונה, הדיבר הראשון של עשרת הדיברות, פותח במילה אנוכי, שזה הראשי תיבות, כמו שהגמרא אומרת, ענה נפשי כתבית יבית, אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם בתורה, זאת אומרת שהגילוי של התורה זה גילוי הנעלה ביותר, אז כדי להגיע, להיות מוכנים לגילוי הנעלה ביותר הזה של מתן תורה, אז ההקדמה שלו הייתה חייבת להתחיל מהנקודה של ממחורת השבת, גילוי של עצמותו התברך שלמעלה מסדר ההשתלשלות, ובכוח של ממחורת השבת אנחנו יכולים להצליח במסלול של אחריך נרוצה, במסלול של ספירת העומר, ואז להגיע על ידי זה לגילוי הנעלה של האנוכי שיש בגילוי של מתן תורה. וזה בעצם הסיום של אפשר לומר סיום של הנקודה במאמר, שהרבי הסביר פה את העבודה הכללית של ספרתם לכם של ספירת העומר. מכאן הקטע הבא זה המאמר הזה, הרי אנחנו שמים לב שהרבי אמר אותו ביום ל"ג בעומר תשי"א. אז עד כאן שלמדנו כמעט את כל המאמר, עדיין לא היה שום התייחסות לל"ג בעומר. זה מאמר שהוא מתאים לכל יום מימי הספירה, מהיום הראשון עד היום האחרון. מה מיוחד דווקא בל"ג בעומר בתוך המהלך הזה של ספירת העומר, מה העניין של רבי שמעון בר יוחאי, ומה המעלה הגדולה של היום הזה כהכנה למתן תורה באופן מיוחד, אז זה מפה בחלק האחרון של המאמר, הרב מדבר ספציפית על ל"ג בעומר, על המעלה שלו והכוח שלו, וזה בעזרת השם אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא.